בפרק ח', נכון? כמדומני, צריכים להתחיל פרק ח', אם אני זוכר נכון, נעשה ונשמע. אני חושב ששם אנחנו אוחזים. אז בואו נראה, בפסקה ב' נדלק, היא יותר טכנית, כעוד כל אחד ישלים בעזרת השם את פסקה ב' לבד. בואו נתחיל באלף, הלימוד והמעשה. הוא אומר כאן הרב, נעשה ונשמע. אז פה יש איזה חידוש בפסקה. בדרך כלל אנחנו רגילים שהקדמה של נעשה לנשמע, את מה היא מציינת? את מעלת הנעשה. זה לא שאנחנו לא מבינים נכון, גם בעניה ברב רואים, וכמובן בעוד פרשנים גם רואים שההבנה הזאת נכונה. זאת אומרת, יש כאן בנעשה ונשמע, מציינים בהחלט מעלה גדולה של הנעשה, שאנחנו מוכנים לעשות בלי לשמוע. אבל כאן ברב, פסקה מעניינת, שדווקא הוא מציין יותר את מעלת הנשמע. אז בואו נראה, הקדמת נעשה נשמע מציינת את הוקרת התורה מצד סבולתה האלוהית יותר על מה שראוי להוקירה מצד צורך התועלת המעשית שיש בלימודה. זאת אומרת, נכון שיש תועלת מעשית בלימוד, אנחנו אומרים תלמוד גדול, תלמוד שמביא לידי מעשה, אז ודאי שיש ערך גדול בעשייה, אבל בכל זאת אומר הרב יש ערך עוד יותר גדול מעשייה, שבסוף גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, שגם התלמוד מביא גם לידי מעשה. אבל יש ערך אפילו עוד יותר גדול, עוד יותר ענק בלימוד, לא רק העניין שהוא מביא לידי מעשה. בוא נראה מה, וכיוון שכבר נאמר נעשה, הרי הקישור על ערך הלימוד המעשי הוא כבר בכלל, ונשמע מציין את הקישור על ערך הלימוד הסגולי. מה אומר הרב? יש לנו שני קשרים. האחד, מעלת הלימוד מהצד האחד ומעלת הלימוד מהצד המעשי, ויש לנו עוד ערך חשוב וגדול, הוקרת הלימוד מצד הערך הסגולי. סגולי פירושו של דבר עצם העובדה שיש לימוד תורה בעולם, זה פועל. אולי אפילו לא צריך להגיד את המילה פועל, יש מעלה בזה שיש ערך גדול בזה שיש לימוד תורה בעולם, מעלה עצומה וגדולה בעצם העובדה שיש לימוד תורה בעולם. אז נעשה, הוא מראה את הערך המעשי של הלימוד. נשמע מראה שיש לנו ערך בלימוד שהוא לא קשור לעשייה, למה שאנחנו עושים ומבצעים בפועל, אלא עצם הלימוד הוא הדבר הגדול. אני חושב שראיתי פעם בסירות הרב יהודה שהוא אומר שכתוב בגמרא, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. מי זה עובד אלוקי? הגמרא אומר, מי שחוזר על תלמודו 100 פעמים לאשר לא עבדו. מי שחוזר על תלמודו 101 פעמים. אז מה היא המעלה לחזור על התלמוד שלך 101 פעמים? תמיד המספר הזה 101 פעם הוא מספר נורא מעניין. למה זה כזאת מעלה דווקא לחזור על הלימוד שלנו 101 פעמים? קודם כל אני לא מאמין שמישהו פה עשה את זה, אולי לא רוצה להגיד, אבל מישהו פה למד פעם 101 פעם את מה שהוא למד? אף אחד, כולם מתביישים להגיד, גם אם הם עשו, אבל למדתם פעם 101 פעם? או חזרתם על איזה דף בכתובות, כן חזרת? 101, כן? כן, עשית 101 פעם? אבל בכל אופן, 101 פעם, מה כל כך מדגישים? מה העניין המיוחד שמדגישים דווקא ב-101 פעמים? אני ראיתי בשיחות הרב יהודה, 100 זה סוג של שלמות. אז מה זה 101? מעל השלמות. מה זה בא להגיד? 100 זה עוד לימוד שהוא לתועלת. באיזשהו מקום, כשאתה לומד 100 פעמים, הלימוד 100 פעמים באיזשהו מקום, באיזושהי צורה, מועיל לך. מועיל לך אפילו לזיכרון. 100, עד 100 זה מועיל לזיכרון. 101 פעם חז"ל באו לציין לימוד שאין לו כאילו, כביכול כמובן, שום תועלת. אתה לא מרוויח מהאמן הזה, מהלימוד הזה, שום דבר. בזה שאתה עוסק 101 פעמים, אז למה בכל זאת אתה לומד? אהבת הסגולית לתורה. עצם הלימוד, בלי שום תרומה. לא תרומה, איזושהי תרומה מעשית ללימוד. ולא רק שאין בלימוד הזה שום תרומה מעשית, אין בלימוד הזה גם שום תרומה זיכרונית, איך נקרא? שום תרומה לזיכרון. אלא אתה כבר זוכר לגמרי. ובכל זאת אתה עמל בתורה. סימן שהאהבה שלך לתורה היא כל כך גדולה, לאהבה הסגולית. זה נקרא של אהבה הסגולית. אתה אוהב את התורה, אוהב את הלימוד כל כך באהבה רבה וגדולה מצד עצמו של הלימוד, שאתה לא זקוק לשום מניע, אין לך אף מניע שהוא קשור לאיזושהי תרומה שזה תורם לך. בסדר? אלא עצם הלימוד. אז זה אצל הרב כלול בעניין של נשמע. נעשה זה הלימוד המועיל, מועיל כי הוא מביא לכלל מעשה לעשייה, מועיל כי הוא מביא לכלל זיכרון, איזושהי תועלת יש בנימוק. כל זה, כל התועלתיות למיניהם, הן כלולות במה שנאמר נעשה. אז מה זה הנשמה? הנשמה זה ערך הלימוד הסגולי. בסדר? מעלת הלימוד מצד עצמה. אז זה קודם כל נקודה אחת של הרב היה חשוב כאן להדגיש בפסקה הזאת, שבפרק הזה קשור לימוד ומעשה. פסקה ב' לא נלמד, בסדר? כי כל אחד השלים זה יותר באיזשהו פרשנות של גמרא. אנחנו עוברים לג' בעיקר לד' ולה' היום, שהם מרכזיים מאוד מבחינתי. אז בואו נראה ג' בזריזות, ואז בעיקר נלמד היום בעזרת השם ד' ועוד יותר בהרחבה ה'. אז בואו נראה בג'. רוח הקודש אומר הרב העמוק של היהדות חותר להשוות את החיים המעשיים עם החיים האציליים בפועל. הוא הכוח הנשמתי המפרה את ההלכות ודקדוקיהן, והוא הנותן את העמילה לפלפול המרחיב דגולה בחוגים המעשיים של ההוויות והסוגיות. כלומר, יש רוח הקודש שקורא לו עמוק של היהדות, בואו נקרא לו נגיד הגמרא, חותר להשוות את החיים המעשיים עם החיים האציליים בפועל. זאת אומרת, אתה רוצה גם להיות כמובן מקושר, אם אני מבין נכון, ללימוד באופן המעשי. נגיד שאתה לומד גמרא, בסוף גמרא היא עוסקת כמובן בדברים מעשיים. לא תמיד זה ממש הלכה למעשה, כן, בנושאים שבהם עוסקים. אבל גמרא עוסקת בדברים מעשיים. אני רק הערה מהצד, תמיד זה קצת מפריע לי שאנשים אומרים לי, וואי, שנה שעברה נהננו מאוד במסכת שבת, כי זה היה למעשה. מסכת כתובות יותר קשה לנו כי היא לא למעשה. כל מסכת היא למעשה, כי היא נותנת לך שכל אלוקי. וכל פעם שלך כל אדם שלו שכל אלוקי הוא יותר מוסרי אנושי ויותר ערכי. כי כל לימוד על המעשה הוא לאו דווקא שאתה יודע מה עושים מחר דרך הלימוד. על המעשה פירוש שהאישיות שלך ככה אני מנבנית. אז כל לימוד בעצם יש בו את הפן המעשי בגלל שהאישיות שלך נבנית ומביאה אותך לכלל מעשה. אבל על כל פנים הרב מדבר על רוח הקודש, נקרא לזה אולי גמרא, עמוק של היהדות, חותר להשוות החיים המעשיים עם החיים האציליים. מה זה נחשב החיים האציליים בפועל? כשאתה לומד דברים מעשיים, אתה רוצה ללמוד לא רק את המעשה, אתה רוצה ללמוד גם את הפלפול, כלומר את העיון נגיד, את ההרחבה של הדברים, כן? כי ביהדות אנחנו מאוד מאוד משתדלים לא להיות רק אנשי מעשה, אלא גם אנשים עמקניים, כן? מבינים לעומק את הדברים. מהצד השני, אתה לא רוצה להיות עומק בלי מה? בלי מעשה. אז לכן למשל בגמרא תמצא הרבה פלפולים. הגמרא לא נכתבה כמו ריף. הגמרא לא נכתבה כמו ספר הלכה, למה לא באמת? הרי הכי טוב לכאורה שהגמרא תיכתב כמו ספר הלכה כזה. לפעמים כשאתה לומד ריף, פתאום אתה מגלה איך הסוגיה שלמדת מתומצתת כזאת, תפתחו על שם ריף בסוגיית פתח פתוח, שעליה מפלפלים כל כך הרבה שוויה נפשי וסקס ועיקה, אני חושב, אני תסתכלו, אני חושב שיש שם איזה ריף קצר כזה פתאום. וואי, פתאום אתה אומר, מה, ריף לא למד את הסוגיה הזאת, לא סתם, כאילו כתב אותה בום בום בום, נגמר. סקסייקה, מותר, לשאלה אחת, תשובה אחת, גמר. זה לימוד של הלכה יותר, לימוד הלכתי. אבל אנחנו, למה הגמרא לא נכתבה כך? כי בגמרא אתה רוצה ללמוד גם, נקרא לזה את הפלפולים, כן? את הנימוקים, את ההסברים, ראשונים. זה הגמרא עצמה, אחרי זה, בתוך זה, כן, ראשונים, אחרונים. אז זה רוח הקודש של היהדות. אנחנו ביהדות רוצים גם, לפני שאנחנו דנים בלימודי אמונה, הלימוד אפילו הגמרתי, הלימוד המעשי יותר, הוא מורכב גם מלימוד של הלכות הלכה למעשה וגם מלימוד של שנקרא לזה של פלפולים או בסדר, זה בערך זה הכיוון. שני הדברים האלה ביחד באים לעבוד בחוברת, בסדר? גם הצד המעשי וגם הצד נקרא לו הפלפלני, בסדר? הפלפלני לימודים, אחרי השניחה. בסדר, וגם הצד הפלפלני, בסדר? זה המגמה של לימוד. אז על כל פנים בוא נראה שהוא, רוח הקודש, חיים האצילים, הוא הכוח הנשמתי המפרה מצד אחד את ההלכות ודקדוקיהן, היינו הצד המעשי, והוא נותן את המילה להפלפול. גם להפלפול המרחיב את גבוליו בחוגים המעשיים של ההוויות והסוגיות. כי זה גם פלפול, כי אתה לא רוצה להסתפק במעשה, בסדר? אתה רוצה גם להבין את העומק של המעשה, כן? את הפלפולים נקרא לזה, כן? את העומק של העניינים המעשיים. לכן שוב אנחנו בלימוד גמרא מתרכזים גם בצד המעשי, בסדר? וגם בצד, איך נקרא לו הפלפולי או הלמדני, בסדר? של הצדדים המעשיים. שני הדברים האלה הם שניהם חיוניים לנו להשלמת הלימוד. בסדר? אז בואו נראה עכשיו ד' ו-ה'. ד' ו-ה' בעצם זה מרכז הלימוד שלנו, בעזרת השם להיום, בסדר? המטרה, אז זה מתחיל בדלת ועובר בה. בוא נראה, אומר רב, כל הידיעות הרוחניות שבתורה, הן כדמולות, דמות גבולים מסומנים, לבוא אליהם על ידי השתדלות, באמצעים המביאים להם, על פי ההכנות הראויות. קודם כל, מה זה ידיעות רוחניות שבתורה? אצלנו זה מתבטא חזק בלימודי אמונה, אבל הכוונה היא שהתורה מובילה אותך לאנוכי השם אלוקיך, לאמונה באשם. התורה מובילה אותנו לאמונה גדולה בעם ישראל, בתורה בהרחבה פסוקים שמתארת עם ישראל, ארץ ישראל. אז יש בתורה ידיעות רוחניות עמוקות. כן? קיים בתורה דבר כזה. ידיעות רוחניות עמוקות, היינו מה? ידיעות שעניינם להביא אותך לעולם רוחני. בדיוק זה שאיפת התורה, כן? שאיפת התורה לא רק שנהיה טכנאים, אלא נדע מה להעמיק, בסדר? בעולמנו הרוחני, אמונה באשם, אמונה בעם ישראל, בסדר? זה בסופו של דבר אמונה, זה העולם האמוני שהתורה רוצה למנות. אז מה הכוונה עכשיו? הם כדמות גבולים מסומנים לבוא על די משתלבו אמצעים המביאים, זה המצוות. מה בתורה יש שני חלקים, חלק אחד שהתורה, ונראה בהמשך פסקה הבאה, שהתורה מאוד מרחיבה בו, מצוות, עשייה. חלק אחר שהתורה דווקא מקצרת בו, וזה בפסקה הבאה אולי נראה אפילו יותר למה, הוא התכלית. הרי ברור שהתכלית של שבת היא לא שלא נעשה מלאכות. יש כאלה שחושבים, נראה לי בטעות, שמה זה התכלית של שבת? מה זה שבת? מבחינתם זה למתת מלאכות שאסור לעשות. אז זה עלול להיות נורא קטן השבת ככה, נכון? פעם סיפר לי איזה מישהו, אחד הרבים, שהוא התארח אצל קרובי משפחה שלו, אז הוא ממש פחד בשלב מסוים ללכת בשבת, יודעים, אתה רק נוגע במשהו, אתה פותח סוכריה טוב, ואומר לך, רגע, אתה בורר, אתה הולך על השטיח, אתה מפחד שאתה טוחן את השטיח, לא יודע, אתה, כל הזמן אתה מפחד שאתה עושה איזה מה, שבת, זה למד תת מלאכות, כן? אפילו באיזה מקום עלול להיות מפחיד כזה, מה? שאתה לא עושה ככה, לא עושה ככה, אתה אוכל את האוף, אתה צריך להיזהר, לא לקחת את העצם טוב, אתה צריך להיזהר, לא אומר, כן? אבל לקחת את העצמות כך, לעשות כך. אז שבת עלולה להתאפס, כאילו מה זה שבת? למד תת מלאכות שצריך להיזהר, לא לעשות. אבל זה לא נכון. מהי התכלית של שבת? כך סוף נועם שבת, מה? עונג שבת וגדלות השבת. זאת התכלית באמת נכון של יום השבת, כן? הגודל שלו, בסדר? הגודל והגובה של יום השבת זה העניין שלו, נכון? זאת התכלית של יום השבת. טוב, אבל אז מה יבוא יהודי ויגיד? אם התכלית עיקר, אני אזלזל באמצעי. אז לא מעניין שהתורה הרחיבה באמצעים יותר מבתכלית. לפחות ודאי זה נכון בתורה שבעל פה, תורה שבכתב אין בה כך למתת מלאכות. תורה שבעל פה ודאי מסכת שבת הרחיבה המון, כן? בלמתת מלאכות, ולפעמים גם בתורה שבכתב נמצא, לא יודע, דווקא בנושא שבת, אבל נמצא הרבה מצוות, ופה ושם, נכון, דיבורים. אולי בספר דברים יותר, על סגולת ישראל, על אמונה באשם, אבל גם בספר דברים נמצא המון המון מה? מצוות. אז למה באמת? למה התורה לא אמרה לי? למה התורה לא נכתבה? קודם דיברנו למה הגמרא לא נכתבה דווקא כמו ספר מעשי. עכשיו אנחנו מדברים קצת בכיוון הפוך או אחר. למה באמת התורה לא נכתבה כמו ספר אורות? כאילו כמו שאלה כזאת, מה? שהתורה תיכתב כמו ספר אורות, ויהיה חלק אחר הלכתי בתורה. אתה מחייר, אז זה נשמע לנו מוזר, אה? אבל יהיה כתוב לנו חלק ספר אורות כזה, אורות הקודש, לא יודע, משהו ענק כזה, מה? ומשהו גדול כזה שיתאר בהרחבה, אמונה באשם, סגולת ישראל, תראה, תיאורים גדולים בהרחבה של עולמות רוחניים ענקיים. יהיה בצד הזה ספר הלכתי. שיגיד לך, מה עושים? אז זה עוד יותר מבואר בהרחבה בי. אבל הרב אומר, קודם כל תדע לך, בתורה יש גבולים מסומנים איך להגיע. כבר אין דרך אמיתית להגיע באמת לקדושת השבת, בלי מה? בלי שמירת למתת מלאכות, בורר ומבשל. אבל לפעמים נדמה לך, וואו, אולי יש אצל אדם מסוים או ציבור מסוים אווירה כזאת נפלאה של שבת, בלי שאתה מזדקק לדברים המעשיים, זה לא נכון. זה לא יכול להיות, זה לא ייתכן. אין דבר כזה. כי עיקר התורה באה להדגיש לך איך קונים, איך אלוקים גרם לך לקנות את יום השבת, בזה מה? בזה שתדקדק גם, בסדר? בכל ענייני השבת. ואין דרך אחרת באמת להגיע לזה. אתה רוצה להגיע לקדושת שהתפילין נותנות. והתפילין נותנות קדושת נגיד המחשבות הישראליות. אבל אתה לא יכול באמת להגיע לקדושת המחשבה של עם ישראל בלי מה? בלי להניח תפילין. אתה לא יכול. אין אפשרות כזאת. אתם מבינים? לכן הדקדוק במצוות בעם ישראל הוא דקדוק כל כך חשוב, כי יש לנו דרכים מסומנות. אתה לומד עליהם הרבה בעולם המעשה, אתה מקיים אותם, איך להגיע אל התכלית. אתם יודעים, אז לכן זה בא להוציא מדמיון שאתה יכול להרגיש חירות, בלי כל כך הרבה להקפיד בענייני חמץ. אתה יכול לטעום מקדושת חג הסוכות בלי כל כך הרבה לדקדק בענייני סוכה. לא, כל דקדוק הוא הדרך להגיע גם בסוף לעולם העליון, כן? בנה? לעולם הגדול של הקודש, כן? אי אפשר שתהיה שבת בלי למתת מלאכות. אין דרך כזו. אבל לפעמים נדמה לנו שיש, הנה אנחנו נושמים את שבת, מרגישים את קדושת השבת, זה רק נדמה לנו. כן, בסדר? זה לא באמת. זה לא באמת התחושה האמיתית, כן? שאנחנו בקדושת השבת. אז בואו נראה, אם כדמות מולו מסויני השתדלות באמצעים על פי הכנות הראויות. מי שיוצא לבוא אליהם, בלא שימת לב ליסוד ההכנות. כלומר, אם יהיה יהודי שיבוא ויאמר, אני מגיע ישר אל התכלית, לכן יש לי איזשהו זלזול בדברים המעשיים. כן? אני לא יודע לתת לזה כל כך דוגמאות ממסכת כתובות. כן? הייתי רוצה מהמסכת שבה אנחנו עומדים, אבל אי אפשר להגיע ולחיות בעל ואישה טובים, בלי שאתה נותן לה טבע, הם עומדים תחת החופה, הם מברכים את הברכות באופן הראוי, כן, וכו' וכו'. זה לא יכול להיות זוג טוב. והם מתחתנים ביום רביעי, אתה עושה כבר היום לא, כן, כי היום אפשר להתחתן בכל יום, נכון, אישה מתחתנת היום בכל יום. בתי דין לא קבועים דווקא ביום מסוים, אז זה כבר לא. אבל בכל אופן אי אפשר. אבל למה אי אפשר? כי הקדוש ברוך הוא תלה, יש מין תלות כזאת, בין העולם הרוחני לעולם המעשי. אבל אם אנחנו בכל זאת רואים או נראה לנו שיש אנשים כאלה, שיש להם עולם רוחני בלי עולם מעשי, אז אנחנו מה? טועים. זה דמיון. נכון, לפעמים קשה להגיד את זה. מה זאת אומרת זה דמיון? אתה רואה אדם חי, חווה את שבת, מבסוט ביום השבת, מתענג ביום השבת? לא. זה לא עולם רוחני אמיתי. זה לא עולם רוחני אמיתי. אני כשלימדתי בישיבת תל אביב, אז זה היה בהתחלה במקום הקודם, לא איפה שהיה היום, ביושע פעם, רחוב יושע בן נון, לא משנה. אז תל אביב הישנה, אני שקוראים לזה, בכל אופן, אז הישיבה הייתה שרה בקבלת שבת. ואז היו זוג חילוניים שהתלוננו שזה מפריע להם, שהישיבה שרה. אז נפגשו איתם, זה, דיברו איתם, אז למה זה מפריע להם? כי הם אמרו, עונג שבת שלהם זה כל אל שבת לקרוא עגנון. הם יושבים על המרפסת, קוראים עגנון, זה שהישיבה שרה שרד אל שבת מפריע להם, לא נותן להם יכולת להתרכז. טוב, יכול להיות שיש גם כל מיני, גם בעולם חילוני, כל מיני אנשים שיש להם איזו התרוממות, אני יודע, כן, בפי דרכם ביום השבת. אבל לפי השבת זה לא התרוממות אמיתית. למה? כי אין לך למתת מלאכות, כן? אתה לא יכול לבוא למקום האמיתי שאליו המצווה מובילה. ומי שיוצא לבוא אליהם בלא שימת לב ליסוד ההכנות, תחת דברים של אמת יביא לו דברי דמיונות. דמיונות, פה דבר, ייראה לו שהוא מתעלם מבחינה רוחנית, וזה לא באמת. המן הצל ידו בצלחה, גם אל פיו לא ישיבן. זאת אומרת, הצל, תמן ידו בצלחת, אבל בעצם זה לא אוכל אמיתי. בסדר? זה איזשהו פן דמיוני שלך. יש לך דמיונות של שבת, אבל אין לך באופן אמיתי. כן? אתה לא קונה באופן אמיתי את יום השבת. אני מודה שהיה לי פעם, כשהיה לי פעם סיפור עם הרב יעקב לבנון, שאני אמרתי לו, הרב, יש לי איזה בחור בשיעור, שאני רואה שבמשך השבוע אין לו חשק הרבה ללמוד גמרא. לא, לא בא לו כזה. לומד קצת, לומד פה, לומד שם, אבל שבת הוא נראה לי תמיד כמו מלאך. מיוחד כזה, הבחור מיוחד כזה משבת, תמיד נראה לי כמו מלאך. לא משנה באיזה ישיבה, ולובש בגדים, היה לובש גם בגדים מיוחדים כאלה, לבנים בשבת, ובעונגי שבת, היה נראה לי תמיד מיוחד כזה, מין נשמה מיוחדת. אני קשה לי להגיד זה בקיצוניות שהוא אמר את זה, ואמרתי לו, הרב, אבל במשך השבוע, אין, הוא גם אומר, בסוף הוא עבר שיעור, מה, אין לי כוח לכל הגמרא, הפלפולים, אני משניות, תוספתות, לא יודע מה הוא למד שם, רמב"ם. אז שאלתי את הרב יעקב, מה אומרים על תופעה כזאת? אז הוא אמר לי חריף קצת, הוא אמר לי, הכל דמיון, זה לא, מה שנראה לך בשבת, שהוא משיג השגות בשבת, לא, זה לא אמיתי. בלי עמל תורה זה לא, טוב, בלי קיום מצוות אמר לו זה לא, גם בלי עמל תורה זה לא, זה דמיונות. מעניין, אחרי זה ראיתי את הבחור הזה משחק בכל מיני הצגות. שם לילדים שלי יש כל מיני סרטים לפעמים. של העולם החרדי, שזה ראיתי שהוא משחק כל פעם בזה תפקיד אחר, לא משנה. דווקא פעם הוא היה בתפקיד המחבל, אבל לפעמים הוא היה גם בתפקידים יותר, יותר סימפטיים. אבל בכל אופן הוא אמר לי שכל זה דמיונות. ככה הוא קרא, מה דמיונות? הוא אמר, זה לא בא ממקום מעניין, אמיתי. אז אני לא כזה קיצוני, אני אומר גם דמיונות. בסדר? אולי גם דמיונות. אבל קשה. בלי עמל תורה ומצוות, אומר הרב, הדרכים של התורה, גם אם אדם מספר את שמה נסעתי להודו, ואתה לא יודע מה יש שם, איזה התרוממות, לא. זה לא נכון, זה שקרי, כן? בסדר? זה דמיוני. אז בואו נראה, כי בפסקה ה' הוא מרחיב יותר על הדברים. אז בואו נראה, בעיקר מה שהיום רצינו באמת להדגיש את פסקה ה', בואו נראה. לא בעצם אומר רב השגת התכלית, או את העיקר הפלא שבו, כי אם באופן ההגעה אליה על ידי דרכים מיוחדים ראויים להשגתה. כלומר, התורה, עיקר החידוש, כמו שאני מבין, זה לא התכלית השלמות הרוחנית. עיקר הפלא שבו, אני מה זה בו, אני לא יודע, בעולם הרוחני, בתורה, בעולם הרוחני, בזה, בעולם הרוחני, כי אם באופן ההגעה על ידי דרכים המיוחדים. עיקר המערכת הרוחנית, או המערכת של התורה, אנחנו נקרא לזה, כן? גדלותה בזה שהיא נותנת לך דרכים איך להגיע אל השם. לכן אתה עסוק בדרכים כל כך הרבה. בעמל של תורה, בללמוד על הדרכים האלה, קיום של הדרכים האלה. לכן למשל, במקום עשרה טובות לא תלמד על ספר שכינה ביניהם. זה ספר של הרב בלייך, אבל לא תלמד ספרי אמונה כל היום והלילה, כי זה לא עיקר החידוש. עיקר החידוש של התורה זה לא איך אפשר להגיע לשכינה ביניהם בעולם הזה. זה כן. זה לא, הכוונה, זה לא רק ללמוד שיש שכינה ביניהם בעולם הזה. לא אמרתי את זה נכון. אלא איך מגיעים להשראת שכינה בעולם הזה. איך זה הגמרא? איך זה הגמרא והעולם המעשי? אמרתי לכם, חתונה, ברכות החתונה, מה עוד, לפעמים גם דרך השלילה, כן? איך זוג מתנהל לא קרוב, ואיך צריך לתקן את זה. הדרכים הם בתורה באיזשהו מובן יותר עיקריות מאשר התכלית. אבל מה, התכלית היא לא עיקר? כן עיקר. אבל חשוב לתורה להדגיש לנו מאוד באיזה דרך, באיזה אופן נגיע אל המטרה. בסדר? לא רק המטרה, אלא הדרך אל המטרה. והדרך היא אפילו עוד יותר חשובה, בוא נגיד באופן קצת, זה קצת תיאורטי, אבל אם אדם יגיע למטרה בלי הדרך, אז הוא לא עשה את מה שהתורה רוצה. אבל הוא הקים בית מאוד מאוד קדוש נראה, הוא שומר שבת בקדושה מאוד גדולה, אבל אין לו את הדרך, בסדר? הוא לא בדרך, הוא לא עשה את זה בדרך הראויה, אז חסר לו ביראת שמיים, חסר לו באמת בעולם רוחני. בסוף זה כנראה גם המטרה שנראית לעין, שהוא הגיע אל המטרה, היא לא נכונה. זה באמת לא המטרה, אלא זה מה? זה מטרה דמיונית. הוא הגיע אל האידיאל באופן דמיוני, כן? הוא הגיע אל האידיאל וזה דמיון, זה לא אמיתי. אז הדרך היא הכרחית בתורה. הכרחי בתורה קיום הדרכים. אבל שוב, אבל המחור המטרה עיקר, שיהיה לנו יראת שמיים עיקר, בסדר? אבל בלי הדרך שמובילה אותנו אל המטרה, אנחנו באמת בסופו של דבר ריקים גם מהמטרה בעצמה. בסדר? אנחנו רחוקים מהמטרה בעצמה. כן? אז זה ההדגש שהוא מדגיש כאן. על כן צריך שיברר האדם לעצמו מהן הדרכים שעל אדם דווקא יהיו ציוריו הפנימיים עומדים במעלה טובה. זאת אומרת, האדם צריך גם ללמוד את ה... כאן הוא מעניין, בלימוד תורה הוא אומר תכף, הוא יתרס בהמשך למצוות. כאן הוא אומר אפילו עוד לפני המצוות. חשוב לך ללמוד מסילת ישרים למשל. אבל למה? אם אני אדם שמסוגל ישר, אז תכף נראה, אני חושב שבלימוד תורה הוא עובר יותר בהמשך. אבל לפני לימוד תורה, חשוב לך שתלמד מסילת ישרים, איך מגיעים דרך אמצעים לדרך. אבל למה? אני לא יכול לקפוץ ישר לרוח הקודש, כן? ישר לקדושה? בסדר, אני אדלג, נגיד, על זהירות וזזות. אני מרגיש שקדושה זה מאוד מדבר אליי, כן? אז אתה טועי. עוד לפני לימוד תורה במובן המצוות והלימוד תורה, אתה טועי. אתה לא יכול, בלי להיות זהיר ובלי להיות זריז, אתה לא יכול להגיע באמת לקדושה. אבל למה? נגיד אדם שהוא לא זריז, כן? לא זריז. הוא קם כל בוקר בתשע, בעשר, והוא לא זריז, אין לו זריזות. אבל יש לו תחושות עליונות של קדושה, כן? אומר הרב, זה דמיונות של קדושה. זה חידוש, לא? זה דמיונות של קדושה. אתה לא באמת, באמת, באמת מגיע למשיג קדושה ככה. הדרך היחידה, אדם חייב לברר לו באיזה דרך, באיזה אופן משיגים קדושה. לכן אתה חייב ללמוד מסילת ישרים, כן? אתה חייב ללמוד אופן מסוים, שבאופן הזה מגיעים אל הקדושה. בסדר? זה הנקודה שהוא מדגיש, שיברר האדם, וכן בלימוד תורה, הוא אומר, שהם הגומים שיהיו מתענים כל מעשיו, וכן בלימוד תורה שבכללות הכרחיותו כלחם לגוף, תראה לימוד הצד העיני שבאשו העיקר מרומם את הנפש. אמנם אי אפשר כלל היה להיות מבואר בהרחבה בתורה שבכתב, שלפי הצד העיוני, שהצד העיוני בה הוא עיקר הלימוד. כי דווקא הערה על האמצעי שהם יכור הנמוכים מעצם התכלית, תחי השפעה יותר גדולה מהערה על דברי התכלית. התורה שבכתב, ולאחריה גם התורה שבעל פה, תעסוק בעיקר במה? באמצעי. בסדר? באמצעי. המון המון מצוות. אז למה היא לא תדגיש כל כך את התכלית? כי התכלית, תכף הוא אומר גם בהמשך, הדמיון דווקא נמשך אל התכלית. קל לנו יותר להימשך בצורה יותר קלה וזריזה, שיש גם בהמשך אומר, הדמיון נמשך לזה, אל מה? אל התכלית. לכן לימודי אמונה זה דבר בצדק מאוד מאוד מה? מושך אותנו, כי אנחנו נורא רוצים להגיע אל התכלית. אמרתי לכם פעם, אולי כמשל, כדוגמה, אבל דוגמה נראה לי מעולם הצבא, הכי קל לך. להימשך בדמיון אל התכלית. כלומר, אתה רואה איזה סיום קורס כזה, של טייסים, של חיל הים, של גולני, מה? אדם נמשך, לכן גם מראים לאדם כל מיני דברים שמשכים אותו אל התכלית, כי הדמיון נמשך אל התכלית. אבל האמצעים הם קשים, נכון? אימונים זה דבר קשה, אמצעים זה דבר קשה. אז עיקר הדגש בתורה היא לא איך מגיעים לתכלית רוחנית ולעולם רוחני גדול, למרות שזאת המטרה. באמת כן המטרה להפוך אותך לאדם, לא לאדם טכני, אדם רוחני גדול. אבל אם לא ידגישו לך את האמצעים איך מגיעים לעולם רוחני גדול, אז יש חשש גדול שמה? שאדם יזלזל באמצעים. אז בסוף גם לא תהיה לו באמת תכלית. לא תהיה לו באמת תכלית. זאת הסכנה הגדולה בדגש. תראו, לפעמים אני לא אומר, בגלות היה לנו קצת איזשהו מהפך. כל כך הדגישו את האמצעים עד שנראה כבר שנאבדה התכלית. אז היה צריך הרב קוק ולפניו להדגיש את ערך התכלית, כן? קרה לנו לפעמים איזה מהפך. זה הצליח מדי, ההדגש על האמצעים והלימוד גמרא, עד כדי כך שהבינו שכאילו העיקר זה האמצעים כבר, לימוד גמרא, קיום מצוות, וזלזלו בלימוד האמוני, בתכלית של הדברים. אז היום אנחנו מאזנים את זה קצת, כן? צריך להיזהר לא לאזן מדי. הבעיה, אני חושב, כל שאני טועה בדורנו, זה לא שאנחנו מזלזלים כבר באמצעים, אנחנו לא מזלזלים בתכלית, אנחנו דווקא היום נתונים לתכלית. אבל מה קשה לנו האמצעים? אומר הרב, לכן התורה כל כך הרבה עמלה להדגיש את האמצעים. להגיד לך באיזה אמצעי, דרך איזה אמצעי, תבוא אל התכלית האמיתית, כן? כלומר, אתה לא יכול באמת להתפעל התפעלות משבת אם אין לך למתת מנחות. אתה לא יכול להתפעל התפעלות אמיתית מחג סוכות, אם אין לך בדיוק ארבעת המינים קשרים ועם אתרוג בלי נקודה שורה, אז לא יהיה לך את הרושם האדיר של חג סוכות. למה? כי אלה האמצעים שריבונו של עולם נטע בתוך העולם, שעל ידם אתה מתדבק בתכלית שבה הוא רצה שתדבק. בסדר? שזה הנקודה המודגשת. אבל אדם ילמד שכינה ביניהם, ומה זה בני זוג, וכו' וכו'. נכון, יכול להיות. שבאמת אדם ילמד דברים כאלה, ויגיע להשגות כאילו עליונות, אבל אם הוא לא נתן את הבת כמו שצריך, ועשה חדר ריחות כמו שצריך, כן? ושומר הלכות אישות ונידע כמו שצריך, אז זה לא זה. בסדר? זה לא. זה בסוף תגלה שזה דמיון. אתם יודעים, כשגרתי פעם באותניאל, זה לא סיפור על ישיבת אותניאל, זה בסדר, זה לא לשון הרע, בסדר, אז זה לא סיפור על הישיבה באותניאל, שתיבנה ותיכונן, זה סיפור אחר. אז פעם כשגענו באותניאל, היה חייל אחד ששמר ביישוב. אז הוא התארח, אצל משפחה שיש לנו שם. אז יש גם שם עד היום משפחה, אז הוא התארח שם. והוא עסק במדיטציה. לא יודע איפה הוא למד את זה, בהודו אמר או משהו. ואז בשולחן שבת הוא אמר, שולחן שבת זה יפה, הזמינו אותו שם לשולחן שבת, שם דתיים, זהו, נורא נהנה. אבל מפריע לו שהוא מרגיש את המתח על הפנים שלנו. טוב, זה עשה נורא הרגשה לא טובה, איך מרגישים פתאום שכולנו מתוחים בפנים, הוא מרגיש את המתח. והוא, אם היה לו זמן, היה מלמד אותנו, הוא למד כל מיני דרכי הרפיות וזה, איך אתה יכול להרגיש נחת ושמחה? לכן אצלו, אפילו בשבת, הוא יכול להרגיש דברים שאנחנו לא יכולים להרגיש. טוב, זה מפתק כזה, נכון? עושה חשק כזה, תשמע, אתה מתוח בשבת? טוב, אני לא יודע לחוש עכשיו אם הפנים שלכם מתוחות או לא, בעיקר הן עייפות בבוקר, אבל אני לא יודע אם הן מתוחות או לא מתוחות, אתה מתוח? אה? פחות, אה? בוא נסע נעבור אחד אחד, סתם, אבל אני לא יודע לחוש פנים מתוחות, הפנים שלי מתוחות? אבל בכל אופן, אבל הוא אמר, ככה הוא אמר, שהוא מרגיש את המתח בפנים שלנו, והוא עוסק הרבה ומלמד גם אחרים בהרפיות, וטוב, זה מין נשמע מפסק כזה, וואי, אחרי הכל אנחנו אנשים משתדלים לעבוד את השם, ובסוף אנחנו נהיינו אנשים מתוחים, והוא אדם מאופה, לא יודע אדם טוב, טוב. אז אחר כך קצת ביררנו עליו וזה, מסתבר שהוא התגרש מאשתו, כי היא מתוחה מדי כנראה, לא יודע. וגם פה ושם לו התפרצויות של זעם וכעס על החיילים האחרים. טוב, אפשר להבין אותו בגלל שהם מתוחים והוא לא, אז הוא עצבני עליהם נורא מאוד. זה יצר לו עצבנות מאוד גדולה על זה שכנראה אחרים לא מורפים כמוהו, והוא מתוח. לא, מה אני רוצה להגיד? שלפעמים יש המון דמיונות, כן, בתוך העולם הזה. כי כשאדם אין לו אמצעים המביאים אל המטרה, אז נדמה לך שקט ושלווה. וחוסר מתח לפעמים, זה עלול להיות מלווה בהמון המון דמיון. זה על שברה מדבר, למשל, סוג דברים כזה, כן? שנראה לך, עקפת את האמצעים והגעת אל התכלית. ואפילו אתה יכול לתת הסברים, יום השבת, עניינו הרפיות, עניינו תורות שלמות, כן? שבאות למנות לך דברים, אין לך אמצעים, אין לך מטרה. כן? את זה הרבה, כי ככה הריבונו שלנו רוצה להופיע בעולם. בסדר? דרך האמצעים האלה. זה לא אומר שלא צריך לפעמים גם לדעת להרפות, כן? זה לא, כמובן זה גם לא טוב הפוך. אם ביום השבת נהיה עצבני, ונגיד, וואו, רגע, שבת היום, למה בררת? למה בשביל אדם עזזת? אסור לשים על הפלטה כך? טוב, זה לא, אז עלול להיות גם הפוך. שמרוב שאתה מרוכז באמצעים, אתה מרוקן את התכלית מתוכן. טוב, צריך ללמוד הרבה אמונה, כן? בסדר? ולדעת גם איך מגיעים אל התכלית. ודאי חייב להיות דבר כזה. אבל לא לשכוח את האמצעים המביאים לתכלית, כן? בסדר? זה דורש חיזוק. אז אומר הרע, בוא נראה, וכן בלימוד תורה בכלל יותר כלחם לגוף, ויותר בלימוד הצד העיוני שבשהו עיקר מרומם את הנפש. אמנם, אי אפשר כלל היה להיות מבואר בהרחבה בתורה שבכתב, ושבעל פה הצד העיוני הוא עיקר הלימוד, כי דווקא הרע על האמצעים שהם לכאורה נמוכים, מעצם התכנית צריכה היא השפעה יותר גדולה, מההערה על דברי מה? על דברי התכלית. אז לכן, התורה שבכתב גם תדגיש הרבה מצוות, וגם מסכת תובות תעסוק בעיקר באיזה זוגות, לא יהיו צלחים כאלה, נכון? חבל, אנחנו רוצים לבנות את עולם הנישואים בעם ישראל, נבנה אותו דרך הרבה אמצעים, שתכף דווקא זוגות הלא מוצלחים, נבין, כן, מה זה הסקה ומה זה הסקס, סקה, כן? ומה הערך שלהם, ואיך הזוגיות לא יכולה להתקיים בעם ישראל, וכן יכולה להתקיים, ודווקא דרך כל זה שאתה קונה לך את הראש האלוקית, התפיסה האלוקית המתגלה בעולם, תשיג גם השגות רוחניות גבוהות, ואין דרך אחרת. אבל לכאורה זה פלא, כן? למה אני צריך להיות עסוק כל כך הרבה בזוג מוזר כזה, שהבעל מוצא פתח פתוח, ומה הוא בא לבית דין אחרי החתונה, ועוד רצו שיבוא לבית דין אחרי החתונה. שהוא מצאתי פתח פתוח, מה עושים עם הגברת הזאת? בית דין מרגיע אותו, זה סקס סייקה, מה אין לכם חיים ככה אחר כך הזוג הזה, באושר ובאושר. שניהם באו לבית דין, תגיד, מותר לו לחיות איתי? אומרים לו, אל תדאגי, סקס סייקה, הכל בסדר איתך. סבבה, בוא נמשיך לחיות, יאללה, אנחנו סקס סייקה, הכל טוב. ויש לי חזקת הגוף ולך, זה מוצר. טוב, למה לא יודעת הוא ילמד על איזה זוג קסום כזה, שהתחתן וקנו מתנות אחד לשני וחיים ושכינה ביניהם ולומדים זוהר כל יום חברותה, וזה נורא הרבה יותר קסום כזה. במקום זה אתה עמל שעות על שעות, ימים על ימים, עד שזה מעייף אותך אפילו, מה? באמצע זמן חורף, בסוגיות שייך איזה בחור שאלתי לו מזמן, מה יוצא לי אבל מהסוגיות האלה? זה באמת שלה, אני בעזרת השם יחיה טוב עם אשתי, לא הולך לעשות לה שווי הענף שהיא, כל הכבוד, מה? ואני מקווה שהיא לא תהיה סקסייקה, נכון? זה תקוות אמיתיות ונכונות. אבל דרך הדברים האלה אתה קונה את האמצעים שמביאים אל המטרה. אתה קונה שכל וחשיבה שאלוקים רצה שתחשוב, ואז בסוף, בסוף, בסוף מכל זה גם הסוגיות שלך תהיה יותר טובה, כן? כי דווקא דרך הסיבוכים אתה למד מה? על החשיבה, על היושר האלוקי, שמוביל את כל הסיבוכים, בסדר? ומזה אתה מגיע אל הגלות. בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, התכלית פחות ופחות כתובה. אתה יודע, פה ושם אתה נהנה, זה רש"י אחד בכתובות, שמצטטים אותו בשבע ברכות, שהכל ברא לכבודו, איזה מהלך כזה. כולו זה עמוד אחד במסכת, נראה לי, לא? שמדלגים עליו בדרך כלל כשלומדים עיון. כלומר, אני לפחות דילגתי, אני מודה ומתוודה. חטא עמוד א', אני חושב, נכון? נראה לי. חטא עמוד א', ואתם לא זוכרים גם. גם דילגתם בטח. חטא עמוד א', זין עמוד ב', לומדים עוד ברכות הנישואים. זה חטא עמוד א', זה כל הברכות. שבא לשיר אותם אפילו, שהכל ברא לכבודו, שמח, תשמח, רעים האהובים, אה? כל זה עמוד בגמרא שם. חטא עמוד א', כי נראה לי, לא? חטא עמוד א'. זהו, אבל לא לומדים את זה בעיון. למה זה הכי כיף היה, אה? ללמוד שם, שהכל ברא לכבודו, מה זה בדיוק שמח, תשמח? זה תלמד בשיעורי אמונה. לא יודע, כתלמד. אבל לא בשיעורי או בהכנה לחתונה. לא כשתלמד את הגמרא, בעיקר תעסק בסוגות המסובכות. כי עיקר תורה שבכתב שבעל פה, בקושי זה עמוד אחד נתנו לנו כזה, והעיקר זה הסיבוכים, אה? לא רק זה, בלימוד עיון, הסיבוכים הם באמת הדבר המרכזי, כן? כי האמצעים, באיזשהו מקום, העיסוק בהם הרבה, הרבה, הרבה יותר חד מהמטרה. שדרכם אתה קונה את היושר האלוקי דרך כל הסיבוכים, בסוף דרכם תגיע גם אל המטרה, בסדר? אל המטרה העליונה. טוב, זה חידוש. אבל כשאנחנו נפגשים איתו, אני חושב, כל יום, בסדר? כל יום אנחנו נפגשים עם החידוש הזה שיש כאן. אפילו שזה באמת לא קל לנו, כן? זה לא קל לנו להיפגש כך כל יום. אתם יודעים, מסכת שבת זה עוד יותר קל, כי מסכת שבת לפחות אתה נפגש עם הסיבוכים כל שבת. לברור ככה, לבשל ככה, אתה עוד נפגש עם זה. מסכת תובות אפילו לא נפגש, תודה לאל, עם הסיבוכים, אבל אתה צריך ללמוד אותם, בסדר? ללמוד אותם, להבין אותם. לכן הוא אומר, והם ידבר בכם בלימוד תורה, הוא העיקר. אמנם אי אפשר כלל היה להיות מבואר בתורה שבעל פה, צד העיוני שבו כעיקר הלימוד, כי דווקא הוא מרהרה אל האמצעים שהם לכאורה נמוכים מעצם התכלית, צריכה היא השפעה יותר גדולה מהרה על דברי התכלית. כי בטבע הנפש, בואו נראה קצת עליו, בסדר? יש לך, אוי, 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 סליחה, דפקתי וזה קפץ. זה בסדר? זה לא קורה איזה משהו, מה? אני אחד האנשים שאוהב לדפוק על גמרות, על ספרים, בסדר? וגם להרוס אותם. כן, קצת נראה כך. כן, החבר, סליחה. מה אומר בכלל?
בסוף הכל אדם אחר, אנחנו עושים את
האמצעי
בשביל להגיע לתכלית.
כן.
אתה אומר שהאמצעי או שהוא
לא
תכלית?
לא, המרכזי זה התכלית. בסוף למה אתה לומד תורה? כדי שתחיה עם אשתך בעזרת השם יתברך עד 120 שנה, בלי שתעשה שווה הנפשי, אמרתי לך. והיא בעזרת השם לא תהיה סקס ויקה. זה הכי טוב, נכון? תודה. שזה זה הדבר הכי אידאי. בעזרת השם, זה מה שאנחנו מאחלים לעצמנו, וככה יהיה. אז למה אני צריך ללמוד על כל הנשים המסובכות, הלוואי שהם יהיו רק בתיאוריה? כי זה האמצעים המביאים אל התכלית. ככה נלמד על אשתי גם בסוף. כי דרך כל הסיבוכים אני אקנה יושר אלוקי ושכל אלוקי שמביא את הסיבוכים, והוא יוביל בסוף להגיע עד העולם העידין. בסדר? אז הסיבוכים הם אמצעי, אבל הם אמצעי שבורא לנו את השכל, כן? את החשיבה הזאת, בסדר? האלוקית הגדולה שמובילה אותנו בסוף אל התכלית הענקית הגדולה. טוב, סקסקה זה לא רק באישה, סקסקה זה רחב בכל התורה כולה. זה דווקא כיף לפעמים לפגוש סקסקה, לא? הלוואי כזה, לפגוש איזה כוס כזאת במטבח, ומישהו מתלבט עם לשתות או לא, אתה אומר, בדיוק למדנו על זה בסוגיה. סקסקה, בוא נבדוק אם הוא מתהפך, לא מתהפך, לא שם אחד, לא שם אחד, לא, אתה אומר, לא שם. אתה אומר, לא שם. טוב. סתם, אז שוויה, כולם נמצאים, נראה לי. נכון? שוויה נפשי זה. כולם נמצאים, פחות או יותר כולם. שוויה נפשי זה. מה קורה אם אחד אמר, תשמעו, לא שותה יותר מהכוסות של הישיבה. כל הכוסות פה טריף. פתאום אחרי רגע אתה רואה אותו שותה מכוס של הישיבה, קודם כל אתה צריך לשק אותו, הוא עשה שוויה. שוויה שער, מה? תתנית, למדנו מסכת נדרים בישיבת תל אביב. אז ראיתי, זה מסכת שמסוכן ללמוד אותה. למה? כי אחד הבחורים מתקשר אליי בערך ב-12 בלילה, מה קרה? כל הזמן החבר'ה נותנים לו צ'פרות על הגב וזה. אז הוא אומר, עמדנו ליד הטלפון, מישהו בא לתת לי צ'פחה על הגב, אמרתי לו, נדר, קונם, עושה בקונם את הגב שלו על החבר שלו. ואז הוא נורא נבהל מהנדר שהוא נדר, כי עכשיו אסור לחבר שלו לגעת בגב שלו, לתת לו צ'פחות. אז הם התקשרו אליי, שהם התקשרו לאיזשהו רב, הוא אמר להם שיש פתח לנדר, כי אם הוא היה יודע שכמה זה מסובך, שאסור לחבר שלו לגעת בגב שלו, הוא לא היה נדר, אז הם יכולים לבוא אליי להתיר את הנדר. יש לי איזה קושייה על זה, זה היה בלילה, בלילה לא מתירים נדרים, אני לא זוכר מה קרה שם בסוף. אולי חיכינו לבוקר, אני לא זוכר מה היה. אבל ניתרנו את הנדר, והיה לנו ממש, שלמדנו נדרים, זה היה, ראיתי כמה, זה בעיה לי מאוד דברים מסובכים, כי הם שיחקו כדורגל, ואז הם סיפרו לי שאחד התעצבן על השני במשחק, אז הוא אסר בקונם את הכדורגל על החבר שלו. אבל אז הם רצו להמשיך לשחק בכל זאת, וזה לא נעים, אז הם זכרו שלמדנו שאפשר להפקיר את הכדור, ואם הוא מפקיר את הכדור, כבר מותר לחבר שלו לשחק. אז הוא נראה, נכון, עשינו טוב, הפקרתי את הכדורגל בפני שלושה, ואז היה מותר לו לבעוט בכדורגל, ואז זכיתי בכדורגל אחר כך. זה מראה שלא כל מסכת כדאי, צריך לפעמים להזהיר לפני המסכת, לא ללמוד אותה הלכה למעשה, מה? שחס ושלום, מישהו לא יגיד לאשתו, תשמעי, תעשי טובה, תהיי איזה סקסקה, אני מת שיצא לי, שם, חס וחלילה, כן? טוב, חס ושולם, נכון, חלילה וחס. אבל, כן, אנחנו לא צריכים להזמין את הסיבוכים, כן? אבל הם, כשהם קוראים, סקסקה עוד לא למדו, בשביל זה אף אחד לא מחייר בסקסקה, סליחה, סליחה, חברים. רק בשוויה, נחזור לשוויה, טוב, אבל נחזור בחזרה לשוויה. טוב, אוי, אף אחד בא לך בחתונה, צריך להגיד, תשמעי, עוד 30 יום נתחתן, אני נוסע לאמריקה, יכול להיות שיהיה פסקי מברה באמצע, נראה, טוב, סתם, לא שאני אהיה לי עוד את זה. טוב, נשעשע את העולם, נאתגר, נאתגר את העולם. טוב, זה לא הלימוד, מטרת הלימוד היא לאתגר את השכל, לא את המעשה, כן? אבל המטרה הזו היא איך נחיה איש ואישה, ביופי, בהדר, בעוצמות, בעולם הרוחני האידאי. לא נגיע לזה בלי האמצעים. בסדר? זה הנקודה. בלי שניישר את השכל, והשכל מתיישר דווקא דרך הסיבוכים. בסדר? דרך הדברים המסובכים. כי דווקא, בואו חברים לסיים את זה היום, הערה על האמצעים שאני יכולה נמוכים. בהתר על דברי התארים, כי בטבע אני יודעת להגיד יותר מלאמצעים, וגם הדמיון לא יחלוק מעל ערך עצם התכלית של השלמות. קל לצייר לדמיון עולם קסום כזה, כן? אידי, אמצעים לדמיון קשה. כי אם על האמצעים, מתוך חסרון השגתו ועשה צברתו של הדמיון, שאפשר להשיג את התכלית גם בלעדיו. ורק ההוראה העליונה המבוארת ומושכלת, זה התורה, צריכה להעמיד על המשך קודם האמצעים ויקרא גדול ערכם. לפיכך, ענייני תוכחות מוסר והדרכה כוללת, שהם דברים יסודיים ותכליתיים, היה להם מקום להתגלות גם על ידי כל הנביאים. בנביאים אתה מוצא איזה מוסר ענק כזה וגדול כזה. מחילה שיום אני קצת, יש לי כל מיני סיפורים. אבל תראי, בבית שלי, כשקנינו בית בירושלים, לפני שהתחתנו, ההורים קנו, לא משנה, ואז התקינו פלדלת בבית, וזה אחד האירועים היחידים שזכורים לי שאני התעסקתי בדבר מעשי ולא אשתי, כי אני, אין לי את זה. ואז אני חושב שזה בשבוע שלא נפגשנו היה. התקינו את הדלת פלדלת, אז הגיע איזה מרצניק. בחור כזה של, עם הזמן ברגע שהוא מרצניק כזה, המשך למרץ. זה חילוני כזה, להתקין את הדלת, יוני שיאמם לו כשהוא התקין, הוא היה צריך לפטפט איתי, ואז הוא שאל אותי מתי אנו מתחתנים, אמרתי לו ביהוד אב בעזרת השם, הוא אמר לי, נו, מה יהיה אם השם לא ירצה? אז לא נתחתן, טוב? ואז יוני מתחיל שיח כזה, איך שהוא גמר לתקן את הדלת הוא ברח משם, זה רק שיח שמתנהל תוך כדי העבודה שלו, ואז מה הוא שאל אותי, אז הוא אמר לי, שמע, אני ספר ויקרא קשה לי, אני לא רוצה להגיד את הביטויים שהוא אמר, בסדר, בכל זאת זה לא ראוי, אנחנו בבית מדרש ולומדים תורה, ביטויים חריפים משהו, קשה לו עם ספר ויקרא, מה זה כל הקורבנות האלה וכל הזה? אני שמע, הנביאים אני אוהב. ישעיהו הנביא לקרוא, זה יפה, הוא אומר לי. הוא בא, הוא עמים רבים מוסרים, זה יפה כזה, זה עוצמתי כזה. אבל תורה ללמוד, אני לא זה, ואז זה, טוב. העניין היה שם, טוב, זה תכף אני צריך על זה בעיקר לדבר. שם היה שם עניין מחילת שהוא היה משעשע קצת, כי אני שמחתי, למה שמחתי? ואחר כך לא שמחתי. שמחתי, כי באיזשהו שלב הוא דיבר, וזה, אז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה בעד אחדות עם ישראל, שעם ישראל? אומר לי, בטח, כל דבר זה הוישים את הדתיים. אתם הדתיים הבאתם את ספר ויקרא ואת פולחן, טוב, אתם הדתיים הבאתם את כל הפלגנות ואחדו, והדפקנים בעד אחדו. אמרתי לו, למה אחדות עם ישראל? מה אכפת לך מעם ישראל, כן? מה זה מעניין אותך? נוקאוט, הלך לי טוב. אמר לי, אתה יודע מה? בוא נפסיק לדבר. ואני, מה זה הייתי מבסוט מעצמי? עוד לא אברך אפילו, טרום אברך, וכבר דיבור עם חילוני, נוקאוט ראשון. במגע ראשונה הכנסתי לו נוקאוט, הייתי נורא סבבה. אחרי שסיברתי את זה בישיבה, אמרו לי, מה עשית שטות? אם הוא בעד אחדות ישראל, צריך להגיד לו, איזה יופי. לפחות אתה בעד אחדות ישראל, מה זה אני שמח? אף פעם אל תגיד לאדם, תחליש אותו במשהו שהוא טוב. אז הוא יגיד לך, אתה יודע מה? מקבל מה שאתה אומר, אני כבר לא בעד אחדות ישראל. לא, אף פעם אל תשאל אדם, רגע, אתה עושה ברית מילה, נכון? למה ברית מילה אתה עושה אם אתה לא מאמין? טוב, אני לא עושה. לא. תגיד לו, איזה יופי, לפחות בברית מילה אנחנו מסכימים. ידע, וכי יוצא בזה, כן. אז זה הערה לגמרי מהצד. לגופם של דברים, למה קל לו עם נביא וקשה לו עם ויקרא? כאילו הוא צודק, ויקרא עוסקת בהמון פרטים מעשיים. כל אחד שהיה בית ספר יסודי, יש לו איזה קושי עם ספר ויקרא, לא היית צריך ללמוד בעל פה, אם פחות הייתם כמוני, כמה הזעות עושים, שתיים, שם ארבע, מפה, משם, כן? זה קשה, זה מעשי כזה. והנביא בכלל לא עוסק, אומר, למה לרוב זבחכם, להפך, אה? עד שאתה לומד את ויקרא, לא, זה גם לא כוונת הנביא, אבל הוא אומר לך, תשמע, העיקר להתעלות ולהתעומר. אומר הרב, אז הנביאים באמת היה להם מקום להגיד הדרכות מוסריות כלוליות. אבל תורת משה כי היא יותר גבוהה. ראיתם בשורה הם בערך אמצעים אל התכלית, תחילים לגעות דווקא על ידי נבואת משה רבינו שלום אדון הנביאים, אדון הנביאים. אבל משה רבינו דווקא הוא ידגיש לך את מה? את הדברים המעשיים. למה? כדי שתבין את הערך העצום של ספר ויקרא. כדי שתבין שלא יכול להיות השראת שכינה בעולם אם לא יעזו בדיוק במקום המתאים. בסדר? במזבח. שתפנים את ערך האמצעים. אומר הרב מעניין משל, וואי, הזמן שאני כבר כמעט נגמר, אני לא רוצה לעצור באמצע הפסקה, זה לא נורא, אני גונב עוד כמה דקות, מה? אולי פעם בה נגמור כמה דקות קודם, סתם לא יודע, נראה, בסדר, אבל נגנוב כמה. ודוגמה לדבר אומר המציאות חיי עולם הבא, שלא הוזכרה כי אם ברמזים, בתורה שבכתב. למה? שלפי תגבור את ערכה האיכותי, די לא בזה, ואם היה מפרש יותר, היה מוסיף ומתגבר כוח המשרה המיוחד. אם התורה הייתה מתארת לנו את העולם הבא בצבעים כאלה נפלאים, אז היית זונח את העולם הזה. שנכון שהוא פרוסדור לעולם הבא, אבל לא היית אוהב את הפרוסדור. אז התורה דווקא מה מדגישה את גודלה? פרוסדור. אז הוא אומר, והם מדבר כוח המשירה, שבאמת כולם מועילים ומרים אותו, כמו הצלחת הכלל, הפרט, אפילו בהווה, אהבת השם מצד עצמה בעולם הזה, שהיא עולה על כל, עם כל חילופי הגרות הפרטיים, שיסוד האהבה נמשך מהם, ורק כשנתמוטטה הכרה, עד כדי כי כולם מינים למור שאין עולם אלא אחד, צריכו לתגן מן העולם עד העולם, כדי להחזירה למעמדה הראוי. אז אחר כך, שראו שהתרופף, העניין של אמון בעולם הבא, אז אמרו מן העולם ועד העולם במקדש, החזירו את העניין, את ההדגש לעולם הבא, אבל בהתחלה לא הזכירו את זה כמעט. למה זה לא הוזכר מהרב? כי לעבר זה היה מזלזל בפרוסדור שמוביל אל הטרקלין, ואתה חייב להדגיש בתורה דווקא את ערך העולם הזה. קידוש. בסדר, אומר הרב שוב, האמצעי, אתו התורה מדגישה, ולכן גם היום הרב קוק הדגיש שוב את ערך לימוד האמונה שהוא התכלית. אבל זה בא אחרי שכבר האמצעים הופנמו, ודווקא אם עשינו פתאום לצערנו איזה מין מהפך, אנחנו צריכים להחזיר, בסדר? את הגודל של החשיבות של האמצעי. כמו כן, כדי להחזיר, עכשיו חוזרים לנושא העיקרי של הפסקה, כמו כן, לפי המשיל ללימוד העיוני ויתרונו. אם הזירו בערב הערב של ללמוד דברים מעשיים, תלמוד הדברים המצעים, שצריכה פעולת המשרה מיוחדת עליהם, גלות העיקרות בנדה המצעים, לעומת היסוד האמוני, שהכרה הפנימית הכלית מספקת לו במיעוט כמות עם גודל המשכת האיכותית. לכן ביום אתה תלמד אמונה, פחות משתלמד גמרא. כי עיקר הדגש זה איך מגיעים אל התכלית. ושלב מסוים ביום תקדיש גם למה? לתכלית. בסדר? אבל יש שלב מסוים ביום. אבל עיקר הדגש שלך יהיה על האמצעים. המביאים אל מה? אל התכלית. בסדר? שם יהיה עיקר הדגש שלך. כדי שלא תבוא לזלזל. כן? באמצעים המביאים אל התכלית. ודווקא על דזה תתקיים תורה בישראל קרוי ותאיר בורא הגדול. טוב, אז על כל פנים, בוא כבר לסיים, זה באמת נקודה מאוד יסודית שיש בפסקה הזו, בשתי הפסקאות האחרות שמענו, כדי להדגיש לנו למה כל כך חשוב ומרכזי שאנחנו עוסקים בלימוד גמרא ובלימוד הלכתי, באמצעים ולא במטרה. למרות שכל הזמן חשוב להדגיש, המטרה חשוב שתעמוד מול עיניים, זה כן. בסוף אתה לומד, כן לומד מסכת טובות, למען שיהיה לך שכל וחשיבה ישרה, ותקנה את החשיבה האלוקית העליונה ויושר אלוקי, וככה יהיה לך יושר בחיי הנישואים שלך, כן? והם יהיו מאושרים יותר, וזה התכלית. זה בסוף התכלית. בסדר? אבל הדגש בתורה יהיה על האמצעים, ואפילו על האמצעים המסובכים, כן? עם הזוגות המסובכים, בסדר? דרך זה תבוא גם אל התכלית. ואיך זה תגיע גם אל התכלית. אז התורה, אבל תדגיש לזה, תהיה לזה מקום רחב מאוד מאוד. כן? מקום מאוד רחב. לכן כוכב הלימוד שלנו, זה החבר'ה מן הזה שעשה שווי ענף על אשתו. על אף שהוא, זה לא הבית האידיאלי. אבל זה המקום שדרכו אנחנו חודרים אל חשיבה אלוקית ישרה, שתיישר גם את הבית שלנו. בסדר? שתביא באופן ישר גם את הבית שלנו, כן? תבנה גם את הבית שלנו באופן ישר. ואם תראה אנשים שיגידו לך, שמה, אנחנו עוקפי אמצעים וגאים אל התכלית, בלי לקנות שכל של תורה, או בלי לעשות מעשים מצוות של תורה, תדע לך שהם מנסים, באיזושהי צורה, מנסים לעקוף את האמצעים, ולהגיע אל התכלית בלי האמצעים. להגיע לתכלית בלי האמצעים זה לא אפשרי, כן? דבר שלא אפשרי. טוב, יש לנו עוד פסקה חשובה, זה כבר נראה לי לפעם הבאה. בסדר? לסיים פרק ח' בעזרת השם פעם הבאה, ונעבור בלי נדר גם לפרק ט' בעזרת השם. טוב.